כן. יש לכם סיגר גם בסנהדרין, נכון? הגעתם או?
מה?
יפה פשיאס?
או
פשיאס. אז הוא הוזכר קצת בראשונים אצלנו. מה?
לא פשיאס.
אוקיי. לגבי המומחים. אז יש דיון קצת באחרונים. בראשונים לגבי השוואה. אוקיי, אמר יבחיר בר אבא, אמר רבי יוחנן. אתה נתן את גנב בפיקדון לנחייב עד שיכפור במקצת ויודע במקצת. אז אם יש פיקדון, מייטיים גם רק רק יוזה. אז גם בשומר עבידה, גם בשומרים יש דין של תפירה במקצת, וכנראה כופר הכל משתמש שפטור. האדם הרבחי בר יוסף, ערב פרשת כתב כאן, וכי כתב כירוזה, מובר הוא דכתב. ואז יש דעה אחרת, שבאמת הדין של כירוזה, שרק מאוד מקצת חייב, כופר פיקדון פטור, זה רק במלווה, אבל בפיקדון יש הלכות שונות. עוד נראה בראשונים, מה המצב, אוקיי? אז כאן, אוקיי, תעשו, נו, אז כאן משתמע שיש מחלוקת קיצונית כאן, לפי די אחת, בעצם הדין, אין שבועת השומרים קיים אך ורק בכופה, רק מאוד עם מקצת, כמו במלווה, לפי די השנייה זה ממש לא קיים. בסוף, תעשו מציין, הרבה סוגיות, שגם בפיקדון קודם שיש פה איזשהו אלמנטים של כופר כל מודו מקצת והוא תוהה באיך לסדר את הדעה השנייה של כל איזה מסקנת הסוגיה עם אותן סוגיות אחרות שגם במוד, שיש דין גם כן מודו מקצת קיים כופר פיקדון פטור גם ב גם בשבועת השומרים. אוקיי, רש"י קיצוני, וזה, לא יודע אם דיברנו, זה די מאפיין לרש"י, רש"י מפרש את הסוגיה במקומה, הסוגיה במקומה בוודאי משתמע שיש קו נטוי ברור, לפי דעה ראשונה. בעצם אין ייחוד בשבועת השומר, אין שבועת השומרים בעצם, שומר שווה להלוואה, כופר בכל פטור, מה זה מקצת חייב. לפי דעה שנייה לא, זה ממש אין בכלל דין כזה, וגם כופר הכל בכל הטענות בכל הטענות חייב. יש דברי רמי בר חמא בגיטין שצריכים שלוש פרות כדי להתחייב בשבועת השומרים. למה צריכים שלוש פרות? אחד הודעה, אחד תפירה, והשלישי שזה טענת השומרים, כלומר נאנסו או נעבדו, שבלי, אבל בלי הטענות האלה, הסוגים השונים של הטענות והכפירות כאן, אין שום חיוב, אין שום חיוב. זה איך לסדר בין כל הסוגיות, אני מברכה משתי דעות אצלנו. אז כאן לפי רבנו תם, אין החינמי בשבועת השומרים לפי רבי בר יוסף, אין, עדיין, כופר בכל באמת פטור, אין שבועת שומרים, יש מפקיד ושומר, ושומר טוען שזה נאנס, אז באמת הוא לא חייב שבועה מדאורייתא. זה רק במקרה שהוא מאוד מקצת, דבר שווה. זה קצת מסוגיות, מכמה סוגיות שכאן מסתדר, אבל יש המון סוגיות אחרות שזה ממש קשה. אז בעצם כל מחלוקת הם צריכים שתיים או שלוש. שלפי רבי בר יוסף באמת צריכים שתיים מספיק, לא צריכים כפירה מוחלטת והודעה מוחלטת וקיבלתי ונאנסתי באמצע. אז זה כל מחלוקת בין 2 ל-3, אבל אין אף אחד שחושב שכופר הכל חייב בשבועת השומרים. הריבב הרבה, אז בעצם יש רשי שזה קיצוני, הרבן תם שדוחף את כל הגמרא ומיישם מאוד מקצת דם לשומרים. וכאן יש די האמצעית שזה ריבה ורוב הראשון, אני חושב שזה הכי ספירה, ונראה כנראה זה גם כן שיטת הרמב״ם, שיש שוני בין שבתוך פיקדון שיש שני סוגי טענה. טענה אחת, כשאני מודה שקיבלתי ואחר כך נאנסתי, אז אני מודה בשבועה, אבל מקרה שאני אומר לאדם זה כמו הלוואה. אם אני אומר, אני אף פעם לא קיבלתי, אז זה בעצם כמו הלוואה. ניתן לדבר על זה באחד, ומה המקרה של שבועת השומרים שהוא כופר הכל? זה מקרה שאני מודה שקיבלתי כפיקדון, אבל אחר כך זה נאנס. אז במקרה כזה אני... וכאן בריבה עצמה זה לא כל כך פשוט, בברש זה באמת סברה מאוד מאוד הגיונית. שמישהו, שהחיוב להישבע כשאני אומר, אני לגמרי פתור, זה רק אם יש איזשהו בסיס. אז אם אני מודה שקיבלתי, אז זה יוצר שהוא התחייבות בין שומר ומפקיד, שמחייב אותי לתת דין וחשבון מה קרה עם הבהמה, ואם אני טוען נאנסתי שנפטרתי, אז אני צריך להביא קבלות שזה השבועה, אני צריך לגבות את הטענה. אבל אם לא, לאדם שבעצם לא נרקם מלכתחיל לשום התחייבות או הסכם של שמירה, אז אין שום דבר שמחייב אותי. זה משהו, זה ספרת הרש מאוד סביר. כמובן רמי בר חמא לא סבור כך, והוא חושב שבעצם כופר כל פטור, ומאוד מקצת חייב רק בשלוש פרות. אז כאן לפי רבי ביוסף זה באמת שילוב מעניין שיכול גם כן להסביר את הסוגיות שתוסף מציין שישן בין כופר כל מאוד מקצת לשומרים, כשהוא אומר שאותן סוגיות מדברות על כפירה בעצם ההפקדה, שהוא אומר אף פעם לא קיבלתי ממך, אף פעם לא התחייבתי, מצד שני כל הסוגיות שמדברות על שבועת השומרים סתם, בלי להזכיר שיש מעורבות של מאוד מקצת, שם מדובר כשהוא הודה שהוא קיבל ואחר כך נאנס, שזה נאבד שלו בפשיעתו, לפי רמת ההתחייבות שלו כשומר. אוקיי, בהמשך הוא אומר את כרבא, שזה אין אדם מעיז פניו. מה בדיוק אין אדם מעיז פניו? אז רש"י מפרש שבעצם הדין שמאוד מקצת, למה חייב כופר כל פטור? בעצם זה... אשתי תמיד שאלה את הילדים, האם אתה באמת משקר לי? אמרתי, מה זה מוסיף אם אתה שואל לאדם אם הוא משקר לך? הוא משקר לך, הוא גם כן משקר לך, שהוא משקר לך. אז התוספת של השאלה הזאת לא מבררת כלום, אז מישהו גנב, אז למה... אז נשביע אותו, מה זה עושה? אם הוא חשוד על גזילה, הוא גם כן חייב על שבועת שקר. אז כאן רש"י אומר, זה בגזלן מקצועי, מישהו כפרן שאין לו שום בושה, אבל יש אנשים כאלו שלא יהיו גוזלים, אבל הם מורי הטרק הזה, הם נקלעו למצב בעייתי, וממילא הם מנסים לדחות, זאת הסיבה שהם מודים במקצת. כלומר, הודעה במקצת זה בעצם מראה שהם לא גזלנים עד הסוף, הם לא גזלנים במקצוע, הם נקלעו למצב בעייתי, ומאלה מנסים לרקום איזשהו סיפור ולספק את הטובה במה שיש להם, וממאלה עם שבועה הם יעצרו. כלומר הם יגזלו, ובמוחם הם משלמים חצי כאן, חצי בעוד חודש, אבל אין להם את החצי השני עדיין, אז הם אומרים את אל עצמם, אבל כשהם עומדים מול שבועה בשם השם, כאן הם ירתעו מהאיסור והם לא ישבועו. תוספות עצמו בעצם, רש"י עצמו, אז בעצם מה שיוצא שגם בכופר הכל היה צריך להיות חיוב שבועה, אבל לא שאין מספיק בסיס לחיוב שבועה, אבל אין טעם שתורה ישביע אותו, שתור לתשביעות. תחייב אותו שבועה, ולא שבן כל ישקר, אז אין פה תשומה. אז זה לא שמודו מקצת, נכון, לפי רש, מה שאומר שמודו מקצת זה לא תביעה יותר חזקה, במובן מסוים זה תביעה יותר חלשה, אבל אבל השבוע הוא אפקטיבי. במקרה שכופר בקור, בעצם השבוע אינה אפקטיבית, לא שאין ביסוס לחיוב שבוע. זה באמת נקודה מאוד חשובה שנדון עליה בהמשך, מה אופי חיוב שבוע. אם אני אומר דבר כזה, שגם בכופר הקור היה מקום לחייב שבוע, בעצם מה אני אומר? אני אומר שמחייבים שבוע על כלום. כופר הכל אין שום דבר, אדם ואין תורף תבל לך לשמן. שמן אומר, אתה משוגע, אני לא חייב לך כסף, אז אין כלום. אז אם חייבים שבוע רק על תביעה ארטילאית בלי שום גיבוי, לא בראיות חיצוניות, לא מצד תגובת הנתבע, לכאורה יוצא ששבוע הוא בדיקת המצב. בא לפני ביתן איזושהי שאלה, נכון, אין שום הוכחה, אין שום סיבה שביתן יוצאים ממון, אבל למה לא לבדוק? אז כמה זה עולה להשביע אותו? אז אם כבר בביתן, אז להשביע אותו. הסיבה שבכופר הכל לא, בגלל שזה לא אפקטיבי, אבל היה מקום להגביע. אז זה לכאורה גם רעש, גם כן יש פה אמירה לא רק על דברי רבא, אבל גם כן על כל המוסד של שבוע אפילו במקום שחייבים. לפי תוספות...
אוקיי,
אז זאת השאלה, נכון. לפי רעשי זה באמת, אם אני מחייב שבוע בלמה לא, אז אולי יש הרבה מקרים כאלו של חשד מאוד חשד השבועתו, וזה גם כי קשור לשאלה אחרת, מה שנדון בהמשך, האם לוקחים את הביטוי הזה מבנה מה אמרה תורה ברצינות או לא? שאולי זה יותר, יש ראשונים שמעלים את הביטוי הזה של תיימן דקרא, למה כאן דורשים, למה לא דורשים. אז כאן השאלה עד כמה זה באמת שורשי לדיון כאן, אבל אתה צודק, אז בעצם, אבל זה לכל מה שרש"י אומר, שבמקום, יכול להיות שתורה לא חייבה, כי במקום שזה לא יעיל, אולי יש מקרים קיצוניים שאפילו כופר בכל, אני לא יודע, אבל זה, לכל זה מה ש... זה לכאורה מה שיוצא מדברי רש"י, ואתה צודק, ברגע שאתה אומר את זה, אז בעצם אין הרבה משמעות לחיובי שבוע. אולי יש חיובי שבוע אחרים. בכל מאוד מקצת זה משתמע יותר כבדיקה ולא כתגובה לראיות. טוב, יש ראיות חזקות ממש, אז מוציאים מאמר. אבל אם יש ראיות חלקיות או איזשהו סימן שיש דברים בגלל, אבל לכל ברש"י, אם היה מקום לחייב בכופר בכל, זה אומר משהו אחר לגבי אופי השבוע, וזה נדון בהמשך. אוקיי, לפי תוספות, בעצם אין מאיר פניו, זה קצת מוזר, הוא לא מסביר, לפי תוספות, רבא עונה לקושיה. כלומר, הנתון הוא שכופר בכל פטור, אמרנו קצת חייב, עכשיו למה אין מיגו? תוספות לא כל כך מסביר, למה יש עוני כזה? למה תורה לכתחילה, בואו נגיד שלא יהיה דין מיגו? למה יש להחמיר מאוד מקצת על כופר בכל? אבל זה הגמרא בכלל לא מתייחסת, זה לא כל דברי רבא, רבא בא לענות על קושיה. נכון, אף אחד לא שאל את השאלה, אבל מה זה משנה? עדיין אפשר, זה קצת מוזר, למה להגיד, כאילו, השאלה לא הוצגה, אבל טוב, אתה זאת רואה שאלה כל כך פשוטה כמבונה מאליו, שזה יוצר איזושהי בעיה שחייבים בתגובה, אבל מה שמעניין שאתה לא מאיר לכתחילה מבחינה שורשית, למה מאוד מקצת חמור יותר, למה יש חיוב יותר מכופר בכל, אבל בנתון שמאוד מקצת חייב, כופר בכל פתור, למה מאוד מקצת לא נאמן במיגו של כופר הכל. זאת אומרת, זה מיגו, זה תננו עזת, וזה יריקה בפנים של המלווה, אומר לה, הלווה לא טוען כך. יש שרצו לתלות, אני חושב שזה אחד מהסעיפים של רבי חנן, שהשאלה הזאת של מיגו דעזה, זה קשור עם השאלה השלישית של רבי חנן, מה זה מיגו? האם מיגו זה שיבה כוח התא, זה איזשהו בירור? שאז סביר להניח שגם אם יש נחיתות פסיכולוגית לטענה X, בוודאי, כופר הכל משיג יותר ממד המקצת. אבל זה לא נעים. זה לא נעים לטעון כך. יותר נעים להגיד, לא, אני זוכר את ההלוואה, אבל הסכום יש לנו משהו כזה. אז במקרה כזה, שיש פה איזושהי טענה לאיזושהי דחירה חלקית, לא יריקה בפנים של המלווה, אז כאן זו טענה שמבחינה דינית עדיפה, כופר הכל, אבל מבחינה פסיכולוגית, רגשית, אז כופר הכל נחות. אז יש אתנו שזה איך שקשור עם השאלה הזאת, מגוף כוח הטענה, או זה איזשהו בירור פסיכולוגי. הרמב"ן מעלה אופציה אחרת, שבמוד המקצת יש רגליים לדבר. כאן ניתן לדבר על רגליים לדבר באחד משתי צורות. אופציה אחת, להגיד שיש הוכחה מסוימת שהכופר גזלן. כלומר, זה נשמע כלא אמין. כלומר, הוא היה בזירת הרצח, והוא באמת, הוא שונא את הנרצח, אבל בכל זאת הוא לא עשה כלום. כלומר, הוא טוען שהייתה הלוואה 100, הוא היה הלוואה 50, זה נשמע מוזר. אז נכון, בוודאי אין הוכחה חותכת, אבל יש הוכחה חלקית. אפתי אחרת, לא לדבר במונחים שההוכחה חלקית או איזשהו, אבל יותר כאישוש תביעה. כשהתובע תובע והנתבע אומר, מה אתה מדבר? אני לא מכיר אותך. אז כאילו התביעה לא מתקבלת בבטן, ובבטן אומר, זה נרשע. תביא הוכחות ואחר כך נדון. יש רמה בסנהדרין בפרק ראשון, הוא שואל שאלה מעניין. האם הנתבע צריך לפרט את טענותיו? כלומר, האם הוא צריך, אם מישהו בא וטוען, הוא הפקיד את, הוא הלווה לי כסף. אני אומר, אני פטור. האם אני צריך לפרט שלא הייתה הלוואה, הייתי מדינת הים, הייתה הלוואה והחזרתי, או אני יכול להגיד לה, אני פטור. או ביתין אומר, לא, זה, בדרך כלל, זה מסקנה הלכתית, אבל אתה צריך לתת נימוק, אתה צריך לספר סיפור. האם זה מספיק? זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת. יכול להיות שזה קשור עם זה, יכול להיות שיש תביעות מסוימות שכל כך חסרות בסיס, שאני אומר, הנטען, הנטבע, לא חייב אפילו להחזיר. כלומר, אין כלום כאן. יכול להיות שיש תביעות אחרות שאני אומר, לא, המצב הוא שונה. למשל, אני בטוח אם המפקיד מביא עדים שהייתה פיקדון, שיש איזשהו עילה לעסקה, או אז כאן יש יותר מקום להגיד שתשמע, יש משהו כאן, הנתבע צריך איך שלומר משהו. להגיד איזשהו סיפור, למה הוא פתור? אולי יש טענות אחרות שאני אומר, הם כל כך חסרות ביסוס, שהוא לא צריך אפילו להגיב. ואם הוא אומר פתור, אני זה מספיק. אז כאן, באותו משקל, אולי יש דבר כזה כאן. אם הנתבע אומר, אין כלום לאדם, אז כאן אני אומר, אין, אז ביתים לא צריכים כאילו לשמוע את זה אפילו. אם הוא אומר כן, אבל לא 150, אז ברגע שבית מתחיל לדון, אז זה אני מגדיר כטענה מבוססת. למרות שאולי אין כאן ראייה, אבל זו טענה מבוססת. זו טענה שצריך להירשם בפרוטוקול של בית, בגלל שזה מחייב 50. אוקיי? יכול להיות שהטענה הזאת, הגישה כזאת, אולי זה מאוד משפיע. יכול להיות שזה קצת עומד מאחורי מה שדיברנו על שומר, על פיקדון, שאולי פיקדון הוא שומר. קשר, במיוחד לפי הריבה והרש. אם אני אומר שפיקדון מחייב בכופר הכל, אם השומר אומר קיבלתי אבל נאנסתי, אז יכול להיות שזה גם כן סוג כזה שהוא נכנס לתוך זה, הוא מאשר את התביעה, הוא רק אומר שיש לו פטור. אז זה משהו אולי דומה במובן מסוים למוד מקצת, ואולי יש איזשהו קשר, איזשהו טענה שנרשמה בפרוטוקול, אולי זה לא טענה מחייבת עד הסוף, בסדר, אז בית דין לא יוצאים מהמוד עד שהם לא יבדקו מה הבדיקה, אז חיפוש עדים, אבל אם אין עדים אז להטיל שבועה על שכנגדו. אז כאן באמת יכול להיות שזה חלק מהרגליים דבר, אז כאן זה שתי אופציות בתוך הרמב"ן, האם לראות ברגליים לדבר כחצי הוכחה, או לראות לא, זה בעצם לא הוכחה, זה יותר תביעה מאושרת ומקובלת שמחייב בדיקה של בית דין. עכשיו, למה אין אדם מאיז פניו? אז כאן יש שתי דעות ברש"י, בשתי דעות ראשונים, רש"י אומר בגלל שהוא עשה לו טובה בהלוואה. כאן גם כן תוספות, חלק מהראשונים מקשים על רש"י, הרי כופר הכל גם כן פטור במקרים אחרים שאין לו הלוואה נזק לאדם בשומר לפי דעות שונות ראשונים וכולי. ואז חלקם, חלק מהראשונים, כאילו משאירים את זה כחושב ממחמד זה דוחים רש"י, חלק מהראשונים השתמש שבאמת זה מבחינת דורשים מתי מדקרא. ואז אולי הפסק הסופי לא מחלק בין הלוואה לזה, זה יותר מבני מאמר התורה. אם אתה בודק בכל המקרים שיש ביטוי כי זה מבני מאמר התורה, בהרבה הם בעצם זה לא מובן. זה לא משפיע הלכה למעשה על הסף, זה יותר דרשים טיים דקרא, אבל ההלכה פחות או יותר מנותקת או לא מוגבלת לאותם מקרים שהסברה הזאת קיימת. אז זה צריכים לבדוק בדיוק איך רש"י מפרש דברי רבי קין. תוספות אומר משהו אחר שמכיר בשקרו, כמובן זה גם כן לא לגמרי ישים, ויש מקרים כאלו שאולי בעל הבית לא יודע, יורש, לוקח, כל מיני מקרים, זה גם כן באיזשהו שלב, גם לפי תוספות, נתקשר להגביל את המגבלות שמאוד קצת כופר הכל, למקרים שיש סברה זאת שייכת. בוא נראה ברמב"ם מה יש כאן. שלושה מיני שבועות הן שחייבים בהן מן התורה, ואלו הן מי שתנאו חברו מטלטלן ועוד מקצת, מקצתן וכפר במקצתן ועוד מקצת, מי שכפר בכל מטלטלן שטענו ועד אחד מעיד עליו, זה שבועת עד אחד, ומכחישו הרי שתי שבועות על ידי טענת ודאי וכפירה, וכן שומר שטוען שעבד דבר שהפקידו אצלו או נגנב או מת וכיוצא בזה, הרי זה נשבע מספק. תוספות כאן, הרמב"ם כאן גם כן מדגיש, שבאמת יש שוני בין שבועות השומרים לשתי שבועות הראשונות, שאלו הם שהשתי הראשונות על טענת ודאי והשלישית על טענת ספק. הרי זה נשבע מספק שאם בעל הפיקדון יודע אם באמת טוען זה השומר או שקר, והוא נשבע מן התורה שנאמר שבועת השם תהיה בין שניהם. אז קודם כל משתמע uh, קודם כל משתמע דבר אחד שיש שוני בין להדם ובין ננסו. כלומר, זה שבועת ספק. מה זה שבועת ספק? על להדם זה לא שבועת ספק. אז לכל שבועת טענה ודאית יהיה תחת אחד מהדברים האלו. אז כופר, אם הוא אומר להדם, אז זה יחזור לדבר הראשון. המקרה השני זה טענת שמה. טענת שמה מתקיימת באיזה מקרה? רק במקרה של קיבלתי אבל נאנסו. Okay. שנית, הוא לכל סובר כמו תוספות שאין בעל פיקדון יודע אם אמת או אין או לא. וזה למשתמש, שזה אין אדם מספניו, קשור מידיעת שקר, זה לכל מה שהרמב"ם רמז כאן. אז משתמש בשאלה הראשונה שעלינו, שהרמב"ם סובר כמו רש"י ריב"א, שמחלק בין לאדם ובין נאנסו בנאנסו, זו טענת שמה, ויש ביסוס של התביעה מצד המפקיד, ואולי אפשר לראות אפילו יותר מזה, לא רק ביסוס, אבל גם כן זה אחד מחיובי שמירה לתת דין וחשבון על החפץ, וזה מה שמתקבל על טענת, על החיוב שהוא מטענת שמה. אוקיי, כרבי יוסף, כמו שהריב"א הבין, שומר חייו בלי מודה במקצת, בטענת אונס, אבל לא לאדם, לאדם זה טענת ברי, אז זה רק יהיה בעד אחד או במודה במקצת, והוא סבור כמו תוספות שאין אדם מעז בגלל שמכיר שקרה. עכשיו יש סוגיה בגיטין, סוגיה מאוד מאוד מעניינת, לגבי מי השיב אבידה ומודה מציאה. רש"י תוספות באלמור הם ישבו ביניהם. הריף באמת חילק ביניהם, וכאן יש באמת דבר מאוד מאוד מעניין של דיוק מאוד מאוד מעניין של הרמב"ן, שהוא סבור שבאמת יש שני דינים שונים. זה אחד באמת הדיוקים באמת המרשימים של הרמב"ן, הוא אומר שיש שוני בין הביטוי מישיב אבידה, ששם כתוב פטור, ובין הביטוי מוציא מציאה שלא יישבה. הוא אומר שהביטוי פטור זה בעצם דין מיגו. זאת אומרת, זה היה צריך להיות חייב והוא נפטר ממיגו. מוציא מציאה לא יישבה שבהתחלה שאין מחויבות של שבועה. למה אני מחמיר במשיב אבידה לעומת מוציא מציאה? וכאן זה גם כן דיוק מאוד חריף של הרמב"ן. הוא אומר, משיב אבידה זה כשאני יזמתי את ההשבה. כלומר, בן אדם לא ידע איפה הפרות שלו, איפה הכיסא, אני הבאתי לו את הכיסא. אחר כך, כשהבאתי לו את הכיסא, הוא התחיל לבלבל לי את המוח שלא החזקתי מספיק כיסא, או מספיק פרות. אבל בעצם לא היה לו שום ידע על האבידה ואיפה זה נמצא. אחרי שהשבתי לו, אז הוא מתחיל. אז הוא מתחיל אותי שהוא רוצה יותר. אבל בעצם לא היה שום תביעה מול המשיב. המשיב זה שהתחיל להשיב. וממילא הוא פטור. במקרה מוצא מציאה זה מקרה אחר שהוא בעצם היה פיקדון, היה איזשהו דרך שהמעבד ידע על המציאתו, והוא טוען שהיה יותר, כמובן המוצא היה יכול לטעון שהוא מצא פחות. הוא לא מצא בכלל. אז וזה פטור רק מדין מיגו. אז כשהמשיב האבידה בכלל הוא מכניס את כל עצמו לסיפור, ובעצם זה לא מודה במקצת מול תביעה, אבל זה הודעה יזומה, כאן אני אומר, כל הדיאלקטיקה, כל המסע ומתן הזה לא קיים, זה לא תפילה שקיבל אישור, בגלל שההודעה קדמה לתביעה, ובמקרה כזה אין שום מחויב. אפשר לראות אותו כקשר לסיפור הזה לרגליים לדבר. כלומר, כיוון שהרמב"ן הבין שרגליים לדבר קשור מהדינמיקה הזאת, או שתביעה מאושרת חלקית בין אם נבין שזה ממש החצי ההוכחה חלקית, בין אם נבין שזה תפייה מאושרת, כאן הטענה של הרמב"ן שיש מקרים מסוימים שזה יזום, שההודעה יזומה, שההודעה קדמה לתביעה, שהסברה הזאת של רגליים לדבר לא תקף. אז כאן אפשר לראות את הגישה הזאת של הרמב"ן כמקשה אחת, לא היה אולי מקום לחלק, אבל אפשר לראות אותו כמקשה אחת, כיוון שמאוד מקצת זה לא איזשהו דין צדדי, זה לא בדיקה כמו כופר הכל, לא. זה בעצם איזשהו תביעה מאוד מאוד מיוחדת, אפשר לראות בקלות שבקרה הזה זה לא מגיע לסף הזה של רגליים לדבר או של הוכחה חלקית ולא של תביעה מאושרת. אוקיי, זה באמת שתי הצעות שדיברנו עליה. כאן אני רוצה, אז כאן איך להבין רגליים לדבר, אני חושב שיהיה האם זה באמת הוכחה חלקית או שטענה שהתקבלה מחייב בדיקת בטן. כמובן לצד זה היה מקום, אולי מקום, הייתי צריך להזכיר את זה, להוסיף, אם באמת נלך נגיד לכיוון רש"י, אז גם כן מאוד מקצת זה יותר בדיקה. כלומר זה אפילו בדיקה על כלום, אבל אפשר לראות אותו כאפילו בדיקה יותר חלשה מה שקיים ברמב"ן. שאפילו לא טענה מאושרת, אבל בעצם מחייבים בדיקה על כל טענה. ובעצם כופר הקל הוא פטור מסיבה משנית לחלוטין, בגלל שזה לא אפקטיבי, לא בגלל שאין סיבה לחיי שואה. אז בוודאי לפי דעת רש"י, אולי זה אפילו באיזושהי אופציה שלישית שנמצא מתחת לזה. אוקיי, מה ההוכחות לרגליים לדבר? ואיך זה משפיע מה שדיברנו על איזשהו הוכחה חלקית או תפייה מאושכת. אז כאן דבר הרמב"ן בישיבי וידה, האמת היא שאולי אפשר להגיד אפשר לדבר עליו בשני מובנים, שגם, טוב, אני חושב שזה סביר לשני מובנים, זה לא טוב לפי רש"י. כלומר, יכול להיות אם לא צריכים אפילו תביעה מאושרת, אבל כל תביעה בעולם היא מקום לחייב שואה, אז מה אכפת אם יש שווה וידאו מוצא מציאה או כופר או מימוד מצאת רגיל. אם נלך בחמש, אם נדרוש כל רגליים לדבר, או תביעה מאוד ממש חזקה, או רגליים לדבר, או הוכחה חלקית, אז באמת הפיצול הזה של רמב"ן סביר. הרם טוען שבאמת בכל המקרים צריכים תביעה של בריש על גדול כדי לחייב, כאן גם במוד המצאת. כאן יש לי רושם שזה איזשהו נתינת משקל לתביעה. כלומר צריכים תביעה חזקה ובעל ערך. לדעתי זה כשתיים. אם אני אומר שרגליים שההודעה מצד הלווה שאיזושהי טענה מגומגמת ומאשרת חלק מהדברים ורק מסתייגת מהתוצאות הסופיות, זה אני רואה כאיזושהי ראייה ביד הטובה. כאן לדעתי אין כל כך צורך לקבוע או לדרוש דינים מסוימים בתביעה. אם אני אומר שצריכים איזושהי תביעה חזקה, לכאורה זה יותר סביר לפי הדעה השנייה, ולפי הדעה שצריכים תביעה מאושרת, שתביעה מאושרת מחייבת בדיקה בבטן. הרב משווה עד אחד למוד המצאת, שגם שבשני, כמו שבעד אחד אני לא צריך ממש תביעה חזקה, יכול להסתמך על העד אחד. אז גם עוד המקצת, כאן יש יותר מקום להגיד שגם עוד המקצת זה איזושהי הוכחה חלקית כמו עד אחד. יש רמב"ן לגבי עוד המקצת לגבי ברי על ידי אחר. אם אבא אמר לי, מישהו סיפר לי, האם זה מחייב או לא. כאן לדעתי שזה גם כן בגדול, אם אני מעמד דרישות מיוחדות לגבי התביעה, זה יותר מובן על הרקע שהתביעה מחייבת את הבדיקה. אם נסתכל על ההודעה במקצת שהודעה היא ראייה חלקית, אז כאן המדת תנאים הלכתיים לגבי עוצמת התביעה פחות סבירה. אולי אפשר לעמוד על הרחש, בסדר, אבל בשבילנו אני חושב שזה הכיוון הכללי שיותר דרך המהלך. מה קורה לגבי הלך? אז כאן יש סוגיה מפורסמת, כבר מכירים, שלי יש דעה שהלך פטור, שמוד מקצת חייב, אבל מהלך פטור. אז כאן ניתן להבין את הלך באחד משתי צורות. או נגיד שיש איזשהו ניתוק הלכתי, כלומר שעל פי דין אני מנתק את החלק ההודעה לחלק הכפירה. בעצם המודל בקצת אפשר להסתכל על זה שזה גם כופר הכל וגם מודל בכל, כלומר 50 הוא ההודעה, אבל אם הוא מספיק חכם או מספיק מתוחכם או שרק יוצא שבייטין מסלק את זה ומנתק את שתי התביעות, אז בעצם על החמישים השני, החצי השני, כופר בכל.
למה נעשה את הניתוק הזה?
אז מה הדרישות לניתוק הזה? האם באמת צריכים, מה גורם לנתק הזה? ברגע שאני מנתק, לכאורה זה יגרום לפטור. מה הנתק? אופציה אחת לדבר על איזשהו נתק הלכתי. שיש מצבים מסוימים שנגיד אני פורע ממש מיד, שאז אני אגיד שזה מושא מעל השולחן, זה לא חלק מהדיון של בית. מה באמת המהירות, אם זה צריך לתוך כדי דיבור, אם זה עוד יום, זה נקודה לא כל כך ברורה, אבל זה שהוא בנוי על איזשהו ניתוק הלכתי, הוא מסיר את זה מהדיון, אומר לבית דין לא צריך לאשר את הפסיקה, לא צריך לאשר את התביעה, התביעה על החמישים מסולקת. עד אחרת לדבר על איזשהו הפרדה פסיכולוגית. כמובן, הטענה הזאת, לכאורה אני דורש אותה, אם אני לוקח מבני אמרת תורה בצורה רצינית, אם באמת חלק מהמודע במקצת. אם החלק של המודע במקצת היה איזשהו אירור פסיכולוגי שאני רואה שיש איזשהו היסוס מצד הנתבע, אז כאן גם כן, אולי אם אני נתק את זה כל כך, אז נגיד שמבחינה פסיכולוגית זה לא שהוא דוחה אותו, אני באמת מסתכל, מתייחסים עליו כאיזשהו דיון נפרד, שחצי השני הוא נחרץ וחד משמעי, וחצי הראשון הוא לא מתייחס, כלומר הנתבע לא מתייחס לזה כאיזשהו דיון. אז במובן מסוים, ההסבר שלנו של הלך צריך לעקוב אחרי ההסבר שלנו לגבי מאוד מקצת, מה הייתה הבעיה במאוד מקצת. יש באמת כל מיני דיונים באמת בראשונים ובאחרונים, מה קורה לגבי בגדרי הלך. רק נזכיר שכאן מהם יש נתינת משקון, יש פיראון הלוואה או סיום הלוואה, עוד מעט נראה את הרטווה לגבי החלק של רש"י. כאן לכאורה בנתינת משקון יש איזשהו ניתוק פסיכולוגי אבל לא הלכתי. כלומר, אם אני אומר כמובן, אולי זה קצת תלוי גם כן בהבנת דין משכון, אבל משכון פחות מסדר את המלווה, נותן לו עירבון, אבל במובן מסוים החוב לא נפרע, בעצם המשכון לא באמת קנוי למלווה, אז הוא עדיין דון חיוב, אז כאן הגדרתי את זה לניתוק פסיכולוגי ולא הלכתי. כמובן יש מקום לדון קצת במשכון, עוד מעט נדבר על פירעון הלוואה. יש גם כן, זה נפסק בשולחן ערוך, שבינתיים בספר תשומות אומר, מה קורה עם הלווה, עם המודה, מערים. לא יודע מה זה מערים, כלומר. בעצם הוא עושה את זה, הוא ממהל לפרוע כדי להיפטר מהשבועה. כלומר, הוא לא ממהל לפרוע בגלל שהוא באמת מרגיש שהוא חייב, אבל הוא ממהל לפרוע כדי... כדי להיפטר. מה שלא נידון, אני לא יודע למה, מה קורה מצד התובע? מה קורה אם יש לי איזשהו רושם שהתובע מצרף שתי תפיות לא קשורות כדי לחייב הנתבע? יש כמה מקרים כאלה בכתובות שם משבחים את התובע שהוא פועל בחוכמה בצורה כזאת שמביא את השני לחיוב שבועה דרייתא. אוקיי, אבל זה גם כן נפסק בשולחן ערוך וגם בינתיים בספר תרומות שהלך שהוא כמערים לא פותר. לכאורה אם אני מדבר על תהליך הלכתי, מה אכפת לי? מה המניעים של הלווה? אם הלווה הצליח לנתק את זה והפריד את הטענה הזאת וסילק את החמישים הראשונים מעל השולחן של בית מבית משפט, מה אכפת לי מה היו המניעים שלו? אם אני אומר שזה באמת טענה פסיכולוגית ומודם קצת היה אישו ההוכחה, אז אדרבה, מי שמתאמץ כדי להיפטר משבוע משמש שיש לו משהו שהוא לא רוצה לגלות, יש לו איזשהו סוד ושקר שהוא לא רוצה לשבוע עליו, ודווקא זה מעורר חשד של ביתן. אז זה יותר, זה הפוך, זה איזשהו ניתוק הלכתי ולא פסיכולוגי. זה היה רשום אצלי בזה, לא מצאתי את זה. מה קורה אם יש איזושהי טענה שהטוען חושב שזה פותרת אותו, אבל פי דין מחייב? לא מצאתי את זה. זה מקרה מעניין, כלומר, יש איזשהו נתק בין ההשפעה ההלכתית ובין הטוען. הוא טוען, הוא בעצם אומר הלך, אבל הוא עדיין הוא לא רוצה לשלם, זה איזשהו פיקדון שהוא חושב שהפידין זה שייך לו, אבל בעצם ביתן יחרימו את זה מיד. אז מצידו זה מודה במקצת, מצד ביתן לא.
בגלל שפיקדון או שלווה?
פיקדון, רק פיקדון. אוקיי, בואו נסתכל ברשי, יש מקרה אחר. פירש רשי, הלך לא הוצאתם והרי הם שלך. אז כאן רשי אומר, מקרה של הלוואה, והכסף הראשון עדיין קיים, אז הוא אומר, בואו, אני לא... נתתי לו הלוואה, 50, ובואו, קח אותה. בכל מקום שהם, ונראה מדבריו, תרתי, אחד עד המלווה שהוציאה, אף על פי שנותן לו מעות אחרים בביתן, לא חשב הלך. פירעון מיידי בפני ביתן במאות אחרים, זה לא נחשב להלך. ועוד כל שלא הוציאם והם בעין בשוטו, אף על פי שאינו עתה בביתן, הביא הלך. וגם אם אותן הלוואה המקורית שייכת לה, אותן ממש, אותן שטרות שהוא ספר בבנק, גם אם הם במקום אחר, זה נחשב להלך, גם אם זה לא בביתן. ועד הרעדרה באיפכה מסתם, בדיקו שנותן מעות בביתן, זה הלך כמור. הוא צריך לתת מעות ממש בביתן. הוא כאילו פרה ואבי בעידך כופר בכל. וכל שאינם שם בביתן, אין כאן פריאה של כלום. משום דהבי זוזי דמל וגופי ברשותי, מהי אבי, דמל ולא צנת, נבי דידנינו. אז כאן נראה לי שברשי, שהם השטרות ממש קיימות, שהוא באמת מסלק אותם, זה נשמע על רקע פסיכולוגי יותר ולא הלכתי. ברטבה זה לא לגמרי בטוח. כאן יש לו ביטוי שבאמת צריכים כאילו פרה. כל שנותן עוד בביתן זה הלך גמור. לא יודע למה הוא אומר כאילו פרה. זה כאילו כמו הילדים שאומרים כאילו או כל דבר. זה לא כאילו פרה, זה פירה. הוא נותן מעוד בביתן. מה זה כאילו פרה? הוא פרה. מה הביא בי? זה כופר הכל. לא, זה לפי מה שהוא חושב. משנתינת מעות בביתן, גם אם זה מעות אחרות, זה פיראון וזה מנתק. הרושם שלי זה מדובר על פיראון הלכתי, דורשים ממש פיראון הלכתי. בשח ושמאל, בשולחן ערוך גם כן יש ויכוח, אנו ממש צריכים להגיש את זה לצד השני, או עצם עובדה שזה בבית אין זה מספיק. אז רש"י משתמש שזה יותר הסבר פסיכולוגי, שהם עוד השטרות קיימות למרות שהפידים נובלוצה נתנה, ולפי הרטווה הנובלוצה נתנה קובעת וצריכים פיראון שזה הליך הלכתי ממש. יש דיון באחרונים מה קורה לגבי פיקדון הקיים באגם, וגם בראשונים יש תוספים ארוכים, יכולים לעקוב אחרי זה, גם בשולחן ערוך ונושא כלים. אז כאן פיקדון קיים באגם, מבחינה הלכתית זה לא צריכים גבייה, שזה עדיין נחשב לברשות המפקיד, אבל איך תמצא את זה? כלומר, אז כאן הפיצול הוא אחר, שמצד הדין זה לפניו, וזה לא צריך הכרזה, זה ממש מוני גבח, אבל מצד שני, מבחינה מציאותית, רק הוא יודע איפה זה. זה נמצא בכספת שלו, ולך תוציא את זה ממנו. אז מבחינה הלכתית, אולי זה לגמרי מוחזר לו, אבל מבחינה פסיכולוגית, מונה אין כאן. צריכים לדון במלווה בשטר, וכאן גם כן יש ויכוח גדול באחרונים, גם כן בהלוואה בשטר, והם מעלים שני דברים, ולכור הם, שניהם הם נוגעים בנקודה אחרת. יש נושא כלים שדן בו מצד הקושי לגבות, ולפעמים יש בעלי חוב אחרים ושיבודים אחרים וזה לא צריכים פרוצדורה, וחלקם מדברים בגלל שיכול לסלוקי בזוזי ברישומה שמבחינה הלכתי טכני צריכים למרות שזה ממש בידו, שבאיזשהו שלב יגבה אותם, מבחינה פסיכולוגית הוא יכול להיות שקט, עדיין זה מחוץ למעשה. יש שני הטענות שמשחקות, יש שחם די ארוכים, ואפשר שהוא דן בשני הפנים האלו. שני הפנים האלו חורים שני היבטים לדין ההלך. גם כן לגבי רמת החיוב בשבועה במאוד מקצת. אז כאן גם כן, אני חושב זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שיש, גם כן, כשנדון בתוך שנאכל לשבועה משלם, יש סימנים מסוימים לראות בשבועה ממש כחיוב ממון. איך אני רואה חיוב שבועה? האם אני אומר, תשמע, מה אכפת לי? שנשביע אותו. לא לכסף, זה דבר שאנחנו יכולים לעשות, זה יוצר אמינות יותר גבוהה, למה לא להשביע? אז יכול להיות שמישהו היה מקום, אולי במקרים מסוימים, יכול להיות שאני אחייב שבועה כאיזושהי בדיקה, להיות פתוחים. אנחנו יכולים לעשות את זה, אז למה לא? אז לא כחיוב ממון ממש, או כחיוב ממון חלקי שהוא צריך להיפטר, אבל איזשהו חובה של בדיקה של בית. מידך היא שיש מקום להסתכל על שבועה כחיוב ממש, כחיוב ממון. נכון, אין מספיק לחיוב ממון ממש. והיה שעידים, היינו מוצאים ממון. אבל יש איזשהו בסיס שמחייב הגשת דוח וסיבה לפתור, וזה עצמו מוגדר כאיזשהו זכות ממון וחיוב ממון שרובץ על כתבי הנתבע. אז כאן יכול להיות שיש כלומר לקראת מה אתה חותר. אם אני ממש צריך חיוב, כאילו לפתר מחיוב ממון, אז כאן יש יותר מקום. אז אם אני מדבר על איזושהי תביעה מאושרת, בוא נתחיל בסדר שכתבתי. אם אני מדבר על חיוב שבועה כאין חיוב ממון, אז יותר סביר לדבר על מודים קצת כהוכחה חלקית. אמנם לא גמורה, אבל הוכחה חלקית. אם אני אומר שלא, זה רק איזשהו רמת בדיקה, אחרי זה יספיק אם נדבר על תביעה מאושרת. יש גם כן מחלוקת רב ושמואל לגבי היקף או עצמת חיוב השבועה, תביעת השבועה, אם צריכים שתי כסף או לא, מה הגודל של החיוב, אז זה הולך בכיוון שאמרתי, שככל שנערים יותר מכשולים או דרישות על התביעה, כך יותר סביר שמדובר על, לא על הוכחה, אבל איזושהי תביעה חשובה שמאושרת חלקית. יש דפים במקומי, כבר הכנתי, שכחתי להביא אותם, נכון שלי לשבוע הבא. Thank you.